שלום שלום, פודקאסט פשע אמיתי, תיקים באפלה, ברוכים הבאים.
ברוכים הנמצאים.
גם.
מה שלומכם?
אני אריאל, ואבא שלי פה נתנאל.
כן.
כל שבוע, ממש פה.
באולפן.
רוצה לספר לנו לשם מה התכנסנו?
סיפור כל מטורף. כל שבוע? כל פעם זה סיפור מטורף יותר, תיקים באפלה, מקרי פשע אמיתי, לגמרי, שאנחנו מפתיעים זה את זו. פעם אני מתחקר ומביא את זה לפה, פעם ראשונה את שומעת את זה איתנו, ופעם שנייה, שבוע אחרי שבוע, את עושה את אותו דבר, נוקמת נקמה מתוקה ומביאה ידיעות שרק את יודעת אותן, אנחנו נאלצים...
זה לא נקמה, זה מבחירה.
תקשיבי, זה לבחור ולנקום. מביאה את הרוע האפל המוחלט, אבל... תמיד
יש
איזה
זה פורמט, אתה בוחר לי, אנחנו בוחרים להתכנס פה כל שבוע.
ברור, הרבה זמן.
אז אתה בעצם מביא את זה על עצמך.
לגמרי. הכל צפוי והרשות נתונה, אנחנו בוחרים כל דבר בחיים שלנו. אנחנו יכולים לעשות טוב באמצעות הפודקאסט הזה, דווקא כדי להציג מקרים באפלה, להראות איזה שביב של אור, להביא תובנות, להביא כלים, להסתכל על הרוע המוחלט, על דברים שנשארו פתוחים, ולהאיר אותם מזווית ש... מטרתה להיטיב עם העולם. תגידי, מה הקשר בין תיק אפל לאור?
שני קיצונות. שני דברים שנראה לי איך הם מתחברים בסופו של דבר.
כי אנחנו גם תמיד מחפשים את הצד, את ההסברים נקרא לזה הרגשיים, לנסות להבין איך זה קרה, להביא כלים ותובנות שהבן אדם בבית יוכל לבוא ולהגיד, אוקיי, אם אני רואה את השכן או את השכנה שלי במצב כזה, יש פה אולי תמרור אזהרה,
גם מביאים את הידיעה שתמיד יש משהו לעשות, ולא הכל מושלח עלינו באיזה חוסר אונים.
בדיוק.
תמיד אפשר לפעול ולשאוף לטוב.
אז ככה אנחנו מעבירים מעט מהרוע בעולם, והפעם...
הפעם אתה.
כן,
הפעם... אתה חוקרת ומפתיע אותנו עם אפלה.
אפלה מלאה ומוחלטת. אגב, פרק שיהיה בו מהמון בחינות איזשהו... פולו-אפ, כי נגענו בנושא הזה באחד הפרקים מזמן, 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 מזמן.
אוקיי.
והפעם אנחנו מביאים זווית אחרת של הסיפור, טיפה יותר מעמיקים, אז הייתה רק כותרת שלו. הפעם מביאים את הרקע ההיסטורי העמוק והאפל שלו, שהוא באמת מאוד מאוד יוצא דופן. אם אתם זוכרים, דיברנו לפני כמה וכמה וכמה פודקאסטים, כמה יש לנו בערך עד עכשיו?
200, לא, 100 ו...
30, כן.
אני ממש בודקת.
עכשיו תוך כדי זה אנחנו נכנסים פשוט באיזשהו שלב אחרי 100 אנחנו כבר ב...
זה הפרק ה-124.
124. בקיצור, הסיפור הוא על... דמות של ישראלי בארגנטינה. את זוכרת ישראלי בארגנטינה?
ככותרת מוכר.
את זוכרת סיפור של רצח כפול? רצח כפול?
הרבה כאלה, אבל...
כן, אז חיברנו את הכל. איש בשם גיל פרג, שעשה קולות של חתול בכלא בארגנטינה. הבאנו קולות של הקלטות שלו מבית המשפט. סיפור כזה מוזר.
Okay.
עכשיו... מסתבר, יש כתבה ענקית בסוף השבוע הזה במאקו, מבית קשת 12, שמביאה גם תמונות חדשות שלו, וגם תובנה די מדהימה. האיש היה גאון, ואולי עדיין גאון, שהפך להיות עם התנהגות, איך ננסח את זה ברכות, פסיכופתית. אבל גאון.
זה לא מבטל אחד את השני.
כן, זה ממש משלים את התמונה על הגאון. זאת התמונה, אם את זוכרת, של
כן.
הבחור.
עכשיו זה לא מתחבר לי.
כן, עכשיו נזכר.
שרואים פנים, זה...
כן, זו תמונה מזעזעת שרואים בן אדם, זקן מדובלל, עיניים גבוה מאוד, ובתוך כל התהליך הזה רואים אותו עם המדים הכתומים, העלינו את זה ממש באחד הפרקים.
רוצה לספר שנייה למי שלא מתחבר לו בדיוק מה היה בפרק הקודם שמתקשר? או...
כן, מה שהיה בפרק הקודם, אנחנו סיפרנו שיש ישראלים בארגנטינה, והבאנו קטעי ההקלטות שלו מבית המשפט, שהוא עושה קולות מוזרים בבית המשפט, ואמרנו ישראלי, זה היה כזה אנקדוטלי, הפעם אמרנו נקדיש לו את הפרק כולו.
כי יש פה הרבה פרטים. היה כבר אז ידוע על מה הוא נעצר, על מה...
כן, כן, היה ידוע על זה שביצע רצח כפול, תכף נרחיב בזה, אבל פה יש את כל הרקע, את כל הפרטים הרגשיים, העמוקים שהיו בעבר, שאפשר ככה מתוכם ללמוד על הסימנים המעידים, לשים לב, להיזהר, להבין. אז מסתבר קודם כל, אפרופו גאונות, הוא למד לתואר שני בטכניון. סימנים מעידים, תקף את בת הזוג לשעבר. סימנים מעידים, ביקורים דחופים בבית העלמין הקרוב לביתו בארגנטינה, לפני. סימנים מעידים, צרחות אימים שנשמעו מדירתו והשימוש בשם היטלר. סימנים מעידים, סטודנט מצטיין, רוצח את אמו ואת דודתו וקובר אותן בחצר האחורית.
זה כבר סימן לדבר עצמו.
בדיוק. לאן עוד אפשר להידרדר? זה הבחור, תראי אותו.
כאן.
סטודנט בלי מצטיין.
בלי הזקן הפעם.
כן, זה הימים שלו כסטודנט מצטיין, עתיד מזהיר, עמוד הפייסבוק שלו. יש לו עמוד פייסבוק. וככה הוא נראה שם, אפשר יהיה לראות את התמונה, אנחנו נעשים את כל הכתבה, אני מניח, בתוך המדיות הדיגיטליות. תמונה מדהימה, רואים בחור, את יודעת, כל עתידו לפניו, נורמטיבי לגמרי. עכשיו, העדות של, על גיל פרי, במקור אגב גלעד סרוסי, הוא נולד ברחובות, לאמא פרחיה, לאבא אשר. הוא נחשב גאון במדעים. ממש גאון במדעים, ב-99 החל בקריירה האקדמית שלו לימודי תואר ראשון בפיזיקה והנדסת חשמל בטכניון, רק כדי לסבר את האוזן, פיזיקה והנדסת חשמל בטכניון מהקורסים היותר מאתגרים לתואר ראשון במדינת ישראל, בכלל הקורסים בטכניון כמוסד ששמו הולך לפניו, מאוד מסובך להתקבל אליו, כל האנשים שמגיעים לשם עם מלא אינטליגנציה יוצאת דופן, והוא בתוך מה שנקרא האליטה נחשב גאון. לא רק זה, הוא היה סטודנט מצטיין, הוא היה אהוב על הסטודנטים והמרצים שלו שחזו לו עתיד מזהיר, וב-2007, אך לפני 17 שנה, הוא התחיל את התואר השני וגם עבד כמתרגל, זאת אומרת, הוא מלמד את הסטודנטים, לא זו בלבד. הוא היה גאון ברמות מטורפות, סיפר בעבר חברו ללימודים בראיון למאקו. אבל ופה מתחילים הסימנים לטירוף. בחדרי האקדמיה נחשב גאון, בספסל הלימודים התחילו להרגיש שיש שם משהו מאוד 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 חריג, עם צדדים אפלים ומוזרים. הוא היה, למשל, צועק בלילות. מסתובב לפעמים עירום בקמפוס ומבהיל סטודנטיות.
אישיותית והתנהגותית, משהו שם לא...
לא התחבר.
לא מתקבל, לא מתחבר, לא נורמלי, נקודה.
ואז ב-2006, הוא מואשם בתקיפה בנסיבות מחמירות של צעירה שהייתה אז בת זוגו, עם כתב אישום חמור שהוא היכה, הוא איים עליה, בזמן שישבו במכונית שלו. ולאחר התקרית האלימה הוא המשיך להטריד את הצעירה עד שהגישה נגדו תלונה במשטרה. הוא נעצר, נחקר, נאסר עליו לצאת מהארץ עד לסיום המשפט. שימי לב, זו כבר תמונה מהשלבים האלה. אפשר לראות משהו במבט שמתחיל להיות יותר קודר, יותר מזרה אימה. אפשר לראות את זה עליו. הנפש. ואז במאי 2007 מתחילות להצטבר נגדו תלונות בתוך הכתבה במאקו. הנהלת המעונות של הטכניון מגיעות תלונות על ההתנהגות שלו. שותפים לדירה שלו במעונות. הוא התחיל לצבור חל זבל בחלקים המשותפים. זה מה שנקרא, זבל שיהיה איזשהו סימן מעיד לטובת ההמשך. זבל, כן, פשוט שמרת זבל בכל החלקים המשותפים בחדרי המעונות, שאנחנו מדברים על חדרים לא גדולים, זה נהיה בלתי נסבל. אחת הסטודנטיות אף חשפה בפני הנהלה את ההרגל של פרק להסתובב עירום במסדרונות של המעונות. אומרים, מה הטכניון? אז עוצרים אותו ולוקחים אותו להסתכלות בבית החולים הפסיכיאטרי בטירת הכרמל.
הגיוני בסופו של דבר.
כן. מסתבר שבנוסף לתלונות הוא לא משלם שכר דירה, לא משלם חשבונות, ואז בצד מאוד יוצא דופן הנהלת הטכניון בוחרת לפנות לבית המשפט בדרישה לפנות אותו. לא הייתה לנו ברירה, הם הסבירו.
כי גם בסופו של דבר זה על השם שלהם.
כן.
כשהם נותנים לזה לקרות, אז זה עליהם.
ממש, הם נותנים
לזה גימור. וישיותית, משהו שם לא... לא מתחבר. לא מהם.
לא מה, to say the least.
נכון, התנהגויות באמת לא הגיוניות, ועצם זה שמתלוננים עליו, ופונים לעזרה, והוא לא עושה עם זה כלום, והוא עצמו לא לומד, לא משתנה, לא...
לא מטפל.
אז זה כבר סימן לעשות עם זה משהו.
בית המשפט מקבל את ההודעה של הטכניון, ומוציא צו מניעה שאוסר עליו להשתמש בדירת המעונות. במקביל, נמשך הליך המשפטי הקודם, סביב התקיפה של בת הזוג לשעבר, ואז... בסופו של דבר הרשעה, תקיפה בנסיבות מחמירות ואיומים, באמצעות עורכי הדין שלו, שימי לב, הוא מודה באשמות וחותם על הסדר טיעון. למתן גזר הדין הוא לא מגיע, כנראה בגלל מצב נפשי רעוע, השופטת מחליטה לבטל את ההרשעה, וקבע שבמשך שנה יהיה תחת פיקוח שירות המבחן. היא התחשבה בכך שקיבל אחריות על מעשיו, ניתק את קשריו עם חברתו, והחל סוף סוף, בהליך טיפולי שיש בו כדי להפחית משמעותית את הסיכון להישנות התנהגות אלימה.
זאת התמונה. בסופו של דבר, הערך בבית משפט, הערך בקביעת עונש, זה לשקם את הבן אדם לחזור לחברה. אז נראה לי...
עכשיו אמרו גאון, אמרו פוטנציאל אדיר, הנה הוא מטפל, עם בת הזוג שלו לשעבר, זאת התמונה שלהם, זה מתוך עמוד הפייסבוק של פרחי הסרוסי. אפשר לראות את זה, ממש אפשר לראות את התמונות, אפשר לראות את מסלול, כמו שאנחנו אוהבים בתיקים באפלה, את המסלול של הסימנים המעידים. ואז, אחרי שהוא מחליק איכשהו החוצה, מתוך הסיטואציה, דרך תהליך מבורך של התחלת טיפול ונטילת אחריות, בסוף 2007 עוזב את ישראל וטס לארגנטינה. שם הוא מתיישב... בעיר שנקראת מנדוסה. 12 שנים הוא מתגורר שם ושומר על קשר גם עם אמא וגם עם הדוד, דודה. הם תמכו בו כספית, סייעו לו להקים 5 חברות שונות שהפעילו מסעדות ועסקים בתחום המזון והרכב. למרות הפעילות העסקית, הוא מסתבך בחובות כבדים. על פי דיווחים בתקשורת המקומית, פרק תכנן לבנות פרויקט גרנדיוזי של מגרשי כדורגל סינתטיים להשכרה, אבל העבר עודף אחריו, בעיות שהתגלו בהתנהלות שלו מול ארכיטקטים שעבד איתם, זה מעולם לא יצא אל הפועל. הוא גם נראה המון פעמים בוכה. הנה, עוד תמונה שלו, זו כבר תמונה נוספת בשלב מבוגר יותר בארגנטינה. זו תמונה נוספת.
הכתבה שבה התמונות תעלה בקבוצות הפייסבוק, שתוכלו לעבור עליהם אחרי זה, וחלק יעלו ברשתות.
שכניו של פרק בארגנטינה מתארים אותו כאדם בודד, כאדם חשדן, אדם שמעביר את זמנו בטיולים לבית הקברות בשכונה. מהבית שלו תמיד עלו צרחות, מחרישות אוזניים, סיפר בזמנו שכן בשיחה עם כתב של אתר ארגנטינאי.
ואף אחד מהשכנים לא עשו עם זה משהו? פשוט... הלכו לישון כשיש צרכות ברקע?
חכי. הוא היה בוכה בלי הפסקה, הוא היה לבד כל הזמן, סובל, בגדים מלוכלכים, נראה מוזנח, אבל הארנק שלו היה מפוצץ בשטרות. למה? אמא והדודה העבירו כסף. הוא משך תשומת לב, היו צעירים שהטרידו אותו, זרקו עליו אבנים, ולדעתי, סיפר אחד השכנים, אפילו ירו עליו.
בארגנטינה הוא עשה משהו שימשוך את עצמת לב הזאת, או שסתם התבריינו?
פרק גידל, ופה זה מתחבר לפודקאסט הקודם שהזכרנו אותו, 37 חתולים.
ואיך זה משהו שגורם לאלימות?
זה יכול להיות a bit annoying שזה לא בגן חיות, והצרכות, והבכי בלילות, וההתנהלות המוזרה.
ואתה היית לוקח אבן וזורק עליו, כי יש לו חתולים בחצר, והצרכות? דווחו, זה לא נשמע הגיוני, תתעלמו, תעשו עם זה משהו. חתולים?
אז אני אכניס את הקונטקסט שלך. קודם כל, נתחיל מהסוף, אם אני הייתי נוהג באלימות, ממש ממש לא. יחד עם זאת, אגב, גם 4 כלבים, והשכנים סיפרו לתקשורת המקומית שהוא נהג להתעלל. בבעלי החיים.
שזה לא בסדר בפני עצמו.
הוא היה הורג חתולים ותולה את הגופות, סיפרה אחת השכנות.
זה חולני, נקודה. לקחת אבן, לזרוק, יאללה.
ברור שלא. אבל זה לגבי שאלת מה עשו ארגנטינאים מסביב.
זה כן חולה, זה כן משהו מזעזע לרצוח חיות. זה לא בסדר בפני עצמו, של מה עושים מול זה.
היש צריך טיפול, זה ברור, נכון, לגמרי. לכולם זה ברור שהוא צריך טיפול, ואז האמא והדודה נוחתות בארגנטינה לביקור. פשוט נוחתות לביקור, מגיע פרחי הסרוסי, בת 63, היא עבדה בסניף מס הכנסה ברחובות. אחותה, לילי פרק, בת 54, דוקטור למיקרוביולוגיה שמתגוררת באוסטרליה. שלושה ימים לאחר שהגיעו, ניגש פרק לתחנת המשטרה המקומית ודיווח שהם נעלמו. הוא מדווח. הוא נעצר, הוא טוען שהשתיים ביקרו בביתו, ולאחר מכן ליווה אותם לתחנת האוטובוס, בדרך חזרה אל הדירה ששכרו, הם לא גרו איתו. הוא שוחרר בשל חוסר ראיות. יש פה גנבים ופושעים והמשטרה לא עושה כלום, טען בערוץ המקומי לאחר השחרור. הנה, זה ראיון שלו לטלוויזיה ארגנטינאית.
יש לזה סאונד? אתה רוצה להשמיע?
נה, בוא נעשה איזה... האם אתה מודע? הוא עונה, מה זאת אומרת אני לא מודע? מה נראה לך? אם אמא שלך ודודה שלך נעלמת, אתה לא היית מודע? הוא עונה בספרדית, הוא חי שם כבר הרבה שנים לערוץ ויבו במנדוסה. אז שואלים אותו, אז מה קרה? סיכה פסור. מה, אני יודע, אני המצאתי את זה, אני אמציא. מה, אתה לא גר פה במנדוסה? אתה לא מכיר את כל העבריינים והפושעים שגרים פה בצד הכביש? יש התקדמות? תשאל את המשטרה. לי הם לא אומרים יש התקדמות או לא. יש פה בוליביאנים, והם עושים מהומות בכל האזור הזה. גיל מתראיין לטלוויזיה, אנחנו מדברים כבר אחרי שהוא הגיש את התלונה על ההיעלמות של אמא ודודה. והעיתונאים מדלגים פה, הוא כל הזמן הודף, המשטרה לא עושה כלום, יש מהומות באזור וכו', ואז הם שואלים אותו שאלה מכרעת, יש להם בעיה איתך? שואלים את גיל. ניסו לשתות אותי 50 פעם. תראו, תראו, הם הולכים, הם מסתתרים תוך כדי זה מול המצלמות. הוא אומר, תראו, הם שם מסתתרים בבית. אז הם שואלים אותה עיתונאים, מה, יש אפשרות שהן, אמא שלך ודודה שלך, שם? יכול להיות? אמרת למשטרה? כן, אמרתי. מה את אומרת בינתיים?
מרגיש שהוא מנסה בכל תגובה שלו לכוון אותה למישהו אחר. להצבין, להפנות אצבעות מאשימות לכל מקום, לכל אפשרות, למשטרה, לפושעים, כאילו...
זה עושה לך איזשהו דז'ה וו למשהו?
זה אמור לעשות לי דז'ה וו למשהו.
האמת היא שכן.
אז תכוון אותי.
הפרק הקודם שבו הציגה העלמה אריאל סמרי,
אוקיי.
התראיין לטלוויזיה המקומית.
נכון.
אלי פינשטיין.
הפרק הקודם.
בדיוק. ומה הוא אומר? הוא זה שהעלים את הילדה.
נכון.
זה הם, זה הוא, תעזרו, זה לא אני, וזה כשהוא כבר עשה את זה. דשבו, אז יש פה לייט מוטיב.
כן, זה לא עשו לי דז'ה וו, אבל זה כן הפנה תשומת ליבי לשיטת, למוטיב, לדרך התנהגות.
ממש ככה.
ניסיון להשיח את הדעת מהדבר עצמו.
ואז הוא עונה, אני לא יודע מה הם עשו, הם לא אומרים לי השוטרים, מה הם עושים או לא עושים, הבית שם, הוא כאילו מצביע, איפה יכול להיות שאם יש לו
בעדות? בסרטון גם פיזית הוא מצביע.
ממש.
actuando la policía.
אתה מרוצה מאיך שהמשטרה מתפקדת?
Tu familia piensa lo mismo, la gente de Israel.
Sí, piensa lo mismo.
האנשים בישראל וגם אתה ואנשים שמסביבך גם כן הם מכירים ומטילים אחריות בהקשר הזה על המשטרה. אני מאוד מודע כי אמא שלי היא האדם היחיד שיש לי בחיים. אין לי שום אדם אחר בחיים. אין לי משפחה. למשפחה אחרת לא אכפת מהמצב שלי. השאלה אם הן חיות או הן מתות, כי הן לא היו נעלמות לבד. אומר בריאיון לערוץ ויבו במנדוסה ארגנטינה. זה הסיפור. ואז זה רק נהיה יותר ויותר קודר ואפל. פשוט נהיה יותר... בקיצור, מה שמתגלה, שזה רצח כפול. חוקרי המשטרה בארגנטינה שחזרו את השעות האחרונות של החיות, מה שהוביל לכך שזמן קצר לפני שנעלמו עקבותיהן, הן יראו הולכות יחד עם פרג לאן? למקום החביב עליו, לבלות.
שהוא?
בית העלמין. הוא זמן לחקירה פעם נוספת, נעצר לאחר שקטם דם של אחת האחיות נמצא על החולצה שלו. ב-28 בינואר נערך חיפוש נוסף באזור בשיתוף יחידת החילוץ וההצלה של מנדוזה, ואז אותרו הגופות של השתיים בפינת החצר. של מי?
סלום.
שלו. בעומק?
באיזה עומק?
1.5 מטר.
חפירה רצינית.
הוא עמד לידינו כמטר מתלולית החצת שתחתיה קבר אותה, נסתכל לנו בעיניים וכאילו כלום. כתב קרוב המשפחה לאחר החשיפה הקשה. יש פה רעיונות של התקשורת המקומית שמסקרת, שמראה את כל הבית, את הזוהמה, את התהליך. זה הפך להיות סנסציה בכל ארגנטינה, הסיפור הזה על החובב חתולים, הספק פסיכופת, שגופות אימא והדודה נמצאות שם, גם בארגנטינה, שיש בה לא מעט מקרים יוצאי דופן, זה היה מקרה יוצאי דופן, והנה נצטרף לשידור של הכתב בערוץ TN, שמביא את התמונות מתוך הבית של הישראלי. כאן גר פה האיש הזה, גיל פרג, הישראלי.
עכשיו
רואים איך הוא גר. עד שהוא נעצר. אפשר לראות את התמונות. מקום מוזנח. מזרון על הרצפה. כל התנאים בתנאים מאוד קשים, הבסיסים, החתולים. וגם ראו שם חומרים ועצרו אותו, מספר אלחנדרו הכתב בהרבה התרגשות, מצאו שם חומרים גם של אנשים שהלוו לו כסף, הוא הלווה להם כסף, סרטים פורנוגרפיים שנמצאו בפנים בתוך הבית שלו. והוא ניסה לעשות מיזמים ספורטיביים. שו תהיה איסו ממה, האימא והדודה נעלמו. מה את אומרת עד כה?
אני חושבת שזה כן מפתיע, אבל צפוי. זה לא בא משום מקום. כבר נערך נגדו משפט, אנשים ראו אותו עם התנהגויות מוזרות כשהוא היה אפילו בארגנטינה. זה לא בא משום מקום.
ישר מגיעו את התוצאות של המעבדה לזיהוי פלילי. פה זה מתחיל להיות עוד יותר קודר. הם חושפים את האופן הברוטלי שבו נרצחו החיות. את אמו היכה פרי קשות לפני שחנק אותה למוות בלאסו ללכידת פרים בארגנטינה, שהיה לו בבית. את דודתו רצח בשלושה כדורי אקדח מטווח אפס. בעקבות נתיחת הגופות הוחמרו העבירות שפרגו אשם בהם לרצח בכוונה תחילה ושימוש בנשק חם. מרגע מציאת הגופות, התקשורת המקומית מנסה למצוא מענה לשאלת המניע, למה בן אדם יעשה את הדבר הזה למשפחה שלו. הם הגיעו עם סכום כסף גדול של מזומן לארגנטינה. או כי ייתכן שפרחי הגיע לבקר עדנה כדי להודיע לו ששמה לא יופיע עוד כשותפה לבעלות על החברות בעודן מפסידות סכומי עתק. האם העובדה במס הכנסה הבינה את המשמעות שזה, אם השם שלה נמצא שם ברשם החברות בארגנטינה, היא הופכת לחייבת שותפה בכל דבר ועניין. ואז משפט שמתחיל לשגע את רשויות המשפט בארגנטינה. תראי את התמונה, זו תמונה שכבר שראינו. אחת במה שנקרא בפודקאסט הקודם שרק הצצנו, הוא שיגיע את שלטונות החוק בבקשות הזויות, להאריך את המעצר. ביקש לראות את גופת האימא. ביקש מהשוטרים להביא לו לתא מהחתולים שלו שיערכו לו חברה. הוא ביקש, שאל אותו, ביקשו שיזדהה בבית המשפט, איך הוא זיהה את עצמו?
איך?
פלודה רליסית, שזה אדולף היטלר בהיפוך. ובאחד הדיונים הוא עשה את הצרכים שלו בעת שישב על דוכן הנאשמים. בקיצור,
הראה,
מילה, הוא עושה את הצרכים שלו על הרצפה, מתוך עמוד הטוויטר, הכתבים מסקרים את זה. התנהגו את
באמת חולה.
לגמרי.
זה לא נורמלי, ונראה לי...
אבל...
הוא עשה את זה בכוונה?
ברור, כי יכול להיות...
בכוונה להראות שגרון, שאולי יוציא אותו...
לא אחרי למעשיו, הרי כך הוא כבר יצא מפעם ראשונה מאירוע כזה, של תקיפה. הנה, מתוך צילומים מיוטיוב, רואים אותו עם שבר ביד, נלקח לבית המשפט.
גם הוא... במהלך המשפט העריך את הזקן מאוד, לא בגלל, באופן לא מסודר, לא הראה, כאילו, הראה חוסר טיפוח ושמירה עצמית מאוד גדולה.
תשעת מי המזוזע?
מי?
סבסטיאן סרמיינטו.
מי זה?
השופט. הוא מתראיין התקשורת, הוא מספר, זו פעם ראשונה בקריירה שלי, שנאשם יושב מולי ומיילל כמו חתול, ואז הוא החליט להשאיר אותו במעצר עד להכרעה בגזר הדין. בבית הכלא סן פיליפה שבורזק פרק צינוק יושב בתא מיוחד רחוק משאר העצירים. מלווים אותו גורמים רפואיים. על פי הדיווחים שקיבלנו מהצוות הפסיכולוגי, הוא מתקשר בבהירות, מודע למעשיו, צלול לחלוטין. זאת אומרת, הם אומרים זאת הצגה. השופט דוחה את הבקשה של פרקליטיו להשפז אותו בבית חולים פסיכיאטרי וקובע כי הוא יישאר במעצר בבית הכלא. חוות הדעת הפסיכיאטרית שנערכה סמוך להחלטה קבעה שהוא סובל מהזנחה עצמית קשה, אלימות סלקטיבית, חי תחת מחשבות לא הגיוניות, פרנויה שמסכנת את חייו וקיים סיכוי גבוה שיפגע בעצמו. מנגד, התובעת במשפט קלאודיה. קלאודיה ראיוס טוענת כי פרק עודם שפוי, לא חולה נפש וזאת הצגה שהוא חייב לעמוד בלדין. הנה, תראי את התמונה הזאת. את רואה את הבן אדם שהיה סטודנט, רק לפני מה שנקרא 28 דקות בפודקאסט, דיברנו על סטודנט מבריק בטכניון, שנראה שהולך לקריירה מדעית מבריקה, ותראה איך החיים מתגלגלים למקומות קיצוניים, לאן הוא מגלגל אותם.
אבל כבר אז ההתנהגות שלו לא הייתה סבירה בשום צורה, הוא היה חכם וזה לא בא לחשבון השני.
אחר כך זה התגלה באמת.
אבל כבר בלימודים שלו הוא הראה התנהגויות לא סבירות.
ואז שוב הוא עולה לכותרות. הפעם, לאחר שמאיים להתאבד, משום שאנשי בית הכלא שבו הוא עצור, רחצו וקילחו אותו בניגוד לרצונו. מרשי לא התקלח במשך שנים בעקבות הפחד שלו ממים והם התעלמו מבקשותיו, ציין עורך דינו. חודשיים לאחר מכן, בחודש נובמבר של אותה שנה, פרג הוצא מדיון בעניינו לאחר שהילל והפריע לסדר התקין. בשנת 2020, זה כבר 4 שנים אחורה, הוא מועמד לדין, יותר משנה לאחר הרצח המחריד, וכל הבקשות שלו לאי-שפיות נדחות אחת אחרי השנייה. ואז אמר פרק בבית המשפט, לא אכלתי כבר שבועיים, ואם אני אמות בקרוב זה בגלל זה, אין לי מושג כמה ערך יש לדיון הזה, בגלל מצבי. זאת אומרת, הוא הולך על הקטע הפסיכיאטרי, שאתה אומר, בוודאי שמדובר בהתנהגות לא נורמלית, הרי אין ספק. ואז ביוני 2020, לאחר בקשות חוזרות ונשנות של עורך הדין, שהוא סובל מתסמונת פסיכוטית וכפייתיות אובססיבית, מתקבלת החלטה בכל זאת בבית המשפט להעביר אותו לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, וזה מוגדר אשפוז דחוף. לגיל פרג הישראלי שרצח בארגנטינה אין שום דבר חדש. זו מחלה נפשית שהוא סובל ממנה מאז ומתמיד. אמר בראיון מיוחד מארגנטינה עורך הדין שלו, מקסימיליאנו לנגארד. ואז בדרך לבית המשפט, ככה הוא נראה. הקולות האלה, זה הוא.
כל הדרך הוא צועק?
הוא צועק כמו חתול, פי כלב, משהו. הוא יודע שיש מצלמות.
צעקות, צעקות, גם בהקלטה זה יצא מאוד חזק, הוא... אתה חושב שהוא עושה את זה כי צילמו, או כי הוא...
לדעתי זה שילוב של גם וגם, בחור אינטליגנטי, הוא מבין את המשחק המשפטי, ומצד שני הוא מתנהל בצורה קיצונית. בסופו של דבר, הוא נידון למאסר עולם.
הוא אבל עבר טיפול? הוא היה
בטיפול, הוא עבר לבית החולים סאוסה, שנתיים וחצי אחר הרצח נפתח בסופו של דבר המשפט שלו, תוך כדי טיפולים. עלו שני פסיכיאטרים, רופא ופסיכולוג, שהצהירו שהוא מודע למעשיו ומחובר למציאות. בתום שבוע של דיונים קבע חבר המושבעים שהוא ירצה עונש של מאסר עולם. הוא אומר, המשטרה והפרקליטות שתלו את הגופות בבית שלי, אני לא מאמין שאמא שלי מתה, ועד שלא יראה את גופתה לא אאמין לזה. טען.
הוא אף פעם לא הודע בהרג שלהם?
לא. ועכשיו, אחרי שהוא במאסר, אחרי שהוא במאסר עולם על רצח כפול, הוא נותר מאושפז בבית החולים הפסיכיאטרי.
כי באמת בסופו של דבר, המטרה במאסרים או בטיפול עצמו או בגזר דין, זה בסופו של דבר אמור להיות תהליך...
שיקומי.
כן, תהליך שיקומי ותהליך של... כן, להרחיק את הבן אדם מהחברה שהוא יכול לסכן, אבל בסופו של דבר לא להחמיר את המצב שלו ולהפך, בסופו של דבר באמת לשקם.
ואז, מתוך מה שאת אומרת, מה הוא אומר, גיל, שחתול לחוד בגופו של גבר. זה מה שהוא טוען. ומבית החולים הפסיכיאטרי אומרים שמצבו נהיה הולך ומדרדר, גם פיזית, גם נפשית. בימים האלה שאנחנו משדרים אליכם, אמצע 2024, פרג מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי, הוא מרצה את עונשו עד להחלטה אחרת של בית המשפט, הוא מבלה במיטה, מספר עורך הדין, שוכב ולא עושה כלום. הוא ציין אבל כי, ופה יש רמז מטרים, אין תרופה, אבל מצבו משתפר, ותחזיקי חזק. יש לו בת זוג.
מתוך הכלא?
מתוך או... המחלקה הפסיכיאטרית, שגם היא סובלת מהפרעה נפשית, שקוראים לה ורוניקה. וורוניקה מעוניינת להביא איתו ילד לעולם.
כל עוד הם בהשגחה?
סיפור... קיצוני.
מאוד.
סיפור קיצוני ישראלי, זה קורה בימים אלו. גם באתר מאקו, כמו שאמרנו, גם בארגנטינה, גם במנדוסה, בכל כלי התקשורת. גאון, פסיכופת, מאושפז, ושם זה נמצא. תובנות שלך, אריאל? מה אנחנו לוקחים מתוך הפרק הזה?
אני מקווה שהטיפול באמת יוכיח את עצמו. כי גם אם הוא היה מחושב, הוא אדם חכם, נקודה. גם אם הוא עבד באופן אסטרטגי ומחושב, משהו שם לא בסדר. יש גבול שגם אדם אינטליגנט לא יעבור, נראה לי. אדם אינטליגנט ושפוי בדעתו, אדם שבסדר לא יחרבן על עצמו מול קהל, במשפט.
אדם שבס... אני בטוחה שאני צריכה להגיד את המשפט המפורש הפלסטי הזה.
יטיל צרכים?
כן, יתפנה שלא באמצעות הנוחיות.
יש התנהגויות שאדם שבריא בנפשו לא יעשה.
לגמרי.
אז אני באמת מקווה שהטיפול שהוא בו הוא נמצא עכשיו...
יצליח.
נכון, איזה...
ואז הוא יעבור לכלא. הלוואי ויענש על מה שהוא עשה בעיניי.
כן, כי כל מעשה יש צריך לעשות בהשלכות לטובה ולרעה.
ממש ככה. ממש ככה, וזה הסיפור על הישראלי.
מה אתה אומר?
אני אומר...
ממה אתה יצאת מהסיפור? מהתיק, זה לא רק סיפור, מה...
אני אומר, נפש האדם, זה דבר כל כך מורכב, כל כך מסובך, מה הסיכוי שתסריט כזה יקרה ובסוף הוא...
הוא קורה וביג טיים.
כן, בסוף יש לו בן זוג, הוא בארגנטינה, והוא שוב מול המצלמות מאשים.
מבחינת הבן זוג, נראה לי... זה מסתדר כשזה תחת השגחה של בית החולים. זה הטיפול. אני מקווה שאני צודקת בזמן.
והאימא שמגיעה לשם עם כסף, היא שנים תומכת בבן שלה, מטורף.
וזה מה שמגיע לה על האימהות הזאת?
ממש לא, איזה קיצוני. היא לא הגיעה לבד, הגיעה עם אחות שלה. שתיהן, כך עושה רושם, נורמטיביות, משכמן ומעלה, אבל הוא הבן, אז הם באו לעזור. הוא האחיין.
אז מעניין אותי מה קרה שם שהוביל אותו להתנהגות הזאת. האם זה משהו בחינוך של האימא? משהו מהבית?
משהו בנפש. משהו בנפש. איך זה הגיע? יש דברים מסתרים, לא נבין, לא נדע.
נכון.
אריאל סמריק, היה לי לעונג, תודה רבה. פרק לא פשוט, אנחנו לוקחים נשימה עמוקה ומתחייבים לצוץ יחד בפרק הבא בשבוע הבא.
נכון. תודה לך, תודה לכם. אתם יכולים לשמוע אותנו באפליקציות הפודקאסטים הרבות עליכם. למצוא אותנו בקבוצת הפייסבוק ועמוד האינסטגרם. הכל בקימה בחיפוש תיקים באפלה. תודה רבה.